הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש.
היי, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש. הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת. פודקאסט היחידה. בואו נתחיל. היי, תודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש, ובפודקאסט הזה אנחנו נותנים מידע לחיילים ולמתגייסים לגבי השירות הצבאי. והיום אני מארחת את סגן אלוף רותם סבג, ראש ענף השירות במיטב. היי רותם, מה שלומך?
מעולה, תודה רבה.
תודה שהגעת. אני אשמח קודם כל שתציגי, כי אני פשוט מבינה שאת אחראית על כל כך הרבה תחומים. תגידי לנו מה בדיוק תחת הענף שלך.
אז ענף השירות הוא בעצם ענף במיטב, שאחראי על כל האינטראקציה למול המלשבים. אנחנו בעצם שער הכניסה לצהל. הענף שלי בעצם עוסק בכל הגיוס של האוכלוסיות הייחודיות, אם זה נערים ונערות על הרצף האוטיסטי, מתנדבים, מסלול ליאור שתכף נדבר עליו. אנחנו עוסקים בעצם בכל דיוור המסרים ברשתות החברתיות, מחזיקים את המוקד הטלפוני והדיגיטלי, שנותן מענה למלשבים ולפניות שלהם.
המוקד הידוע של 4x1.
נכון.
יפה. אני באמת רוצה לדבר איתך בפרק הזה, להתמקד יותר בשתי אוכלוסיות גיוס בעצם. יש את פרויקט התקדמו, שזה בעצם גיוס של מלשבים שהובחנו על הרצף, ויש את מסלול ליאור, שזה בדרך כלל כאלה שקיבלו התאמה לפרופיל 45 נפשי. נתחיל באמת מתתקדמו, כי זה משהו שגם אני נתקלת הרבה בהרבה פניות של הורים ומלשבים שמגיעים אלינו, כאלה שהילדים שלהם הובחנו באיזשהו שלב על הרצף, בין אם זה בגיל מאוד צעיר, לפעמים גם יש בגילים יותר גדולים, בתפקוד גבוה, תפקדו בצורה מאוד מאוד טובה כל השנים במסגרות, בין אם זה מבחינה לימודית, מבחינה חברתית והכל, ואז הם מקבלים שיבוץ שהם צריכים להתגייס דרך פרויקט התקדמו. מה זה אומר? במה שונה הגיוס הזה מגיוס רגיל?
אני חושבת שבסוף צהל, כצבא העם, הוא ממש חרט על דגלו את גיוס אוכלוסיות ייחודיות. והמסלולים האלה שבעצם תכף נדבר עליהם, הם הלכה למעשה היכולת שלנו לשלב את האוכלוסיות האלה בתוך שירות צבאי, ולאפשר להם ממש שוויון הזדמנויות למול יתר המלשבים. מילה רק על מסלול ליאור. מסלול ליאור, כמו שאמרת, הוא באמת מיועד למי שבעצם מקבל פרופיל 45. זה אותם מלשבים שבעבר, אם אנחנו מדברים על לפני כשנתיים, היו מקבלים מהצבא פטור על רקע נפשי, ואז במעמד הוועדה דנים הגורמים הרלוונטיים בלשכת הגיוס ומחליטים על שירות מותם. אני אקח את זה אפילו רגע לאיזושהי דוגמה של מלשב שהיה סובל מהרטבה בלילה ולא יכול ללון בבסיס סגור. כיום משוייך למסלול ליאור, הוא מקבל את כל המעטפת, שזה בעצם שירות בבסיס פתוח, טירונות במתכונת של יומיות, ושיבוץ ממש בבסיס שהוא קרוב לבית, כדי לאפשר לו את הלינה כל יום הביתה. בהקשר של מסלול תתקדמו, אז באמת אמרת את זה בהתחלה, בעבר זה באמת היה פרויקט. היום זה כבר לא פרויקט. כשהתחלנו ויצאנו לדרך ביולי 21, זה היה פרויקט, התגייסו 30 מלשבים למסלול. היום מסלול תתקדמו, זה מסלול שאנחנו מגייסים 5 מחזורים בשנה, בכל מחזור כ-120 מלשבים מתגייסים. והמסלול הזה בעצם מאפשר לנו לשלב נערים ונערות על הרצף האוטיסטי שהם בתפקוד גבוה ובעצמאות אבסולוטית, בכל התפקידים בצבא. ממש במגוון מאוד מאוד רחב, מלבד תפקידים שדורשים מלכתחילת הגיוס שלהם נשיאת נשק. גם בדבר הזה עשינו ממש עכשיו עבודת מטה, כדי לאפשר שני מסלולים בתוך הדבר הזה, שזה מי שבעצם מיועד לפרופיל 64 או לפרופיל 45. מי שבפרופיל 64 גם יתגייס למסלולים שהם כלל צהליים, עם האינדיקציה של הרצף האוטיסטי.
שהוא בעצם עושה טירונות כלל צהלית רגילה?
נכון. הוא יעשה טירונות כלל צהלית רגילה, עם סעיף שהוא מותאם, ובמעקב שלנו לראות את ההשתלבות שלו תוך כדי השירות.
אז בעצם הם מתגייסים במסלול כלל צהלי רגיל, זאת אומרת, כאלה שהם הותאם להם פרופיל 64, ועדיין הם תחת הפרויקט הזה? כי הוא, לצורך העניין, הם מתגייסים, מי שנמצא איתם יודע שהם במסלול תתקדמו ושהם על הרצף?
אז לא, אז אני רגע אדייק את זה. כיום מי שהתגייס עד כה, הוא מתגייס אך ורק דרך מסלול תתקדמו, עם האינדיקציה של על הרצף האוטיסטי. בעבודת מטה שעשינו עכשיו יצאנו איתה לדרך, גורמי ברהן בלשכת הגיוס יאבחנו את האוכלוסייה לשני מסלולים. מי שהתגייס, זה עדיין לא התגייס, זה אומר רק בעצם בשנתון הבא, כי אנחנו עובדים במיטב לפני שנתוני גיוס. אז בשנתון הבא הם התגייסו בעצם למסלול שהוא כלל צהלי. האינדיקציה של סעיף אוטיזם עדיין תופיע, אבל הם לא יקבלו איזשהו ליווי שיש אותו במסלול תתקדמו, כמו לדוגמה החונכת, שהיא מלווה את חייל תתקדמו לאורך כל השירות שלו, בתדירות של פגישות, מעקב שלנו, טיפול בבקשות לשינוי שיבוץ, הם התגייסו ממש במסלול כלל צהלי רגיל.
רגיל, כמו חיילים בעצם שמותאם להם פרופיל 64 נפשי.
נכון.
בצורה רגילה, בלי ששמים להם איזושהי תווית כזאת, כי הרבה חוששים כאילו מהעניין הזה של כאילו שמו תווית. וזה בעצם מתי מחליטים, איך מחליטים, אם מישהו מתגייס דרך תתקדמו או דרך גיוס כלל צהלי רגיל?
זה הסמכות של גורמי בריאות הנפש. הם מקבלים בעצם את מכלול הנתונים, גם את הרעיון של מרפא בעיסוק, גם פוקד בלשכת הגיוס שמראיין את המלשב, וקבן שממש בוחן את התיק על סמך מסמכים קודמים שהמלשב מציג לנו, ועל סמך רעיון פרונטלי.
וזה משהו שעדיין לא קרה לצורך העניין, כל מי שעל הרצף עד היום התגייס רק דרך תתקדמו, אם החליטו לגייס אותו?
או דרך תתקדמו, או דרך מסלול התנדבות במידה והוא לא עמד בקריטריונים לתתקדמו. יש מעטים שכן גורמי ברן החליטו בעת הזאת שהם התגייסו דרך מסלולים רגילים. אבל ממש החל מהראשון לספטמבר, גורמי ברן בלשכת הגיוס עושים את ההבחנה הזאת לשני המסלולים. זאת אומרת שכל מי שמגיע ללשכות הגיוס החל מעכשיו קדימה, הוא כבר יפגוש את המסלולים החדשים.
רק כאלה שמהראשון לספטמבר בעצם עברו צו ראשון?
בדיוק.
וכאלה שאמורים להיות מגויסים בחודשים הקרובים, אז הם לא יכולים לזכות לזה, לצורך העניין?
אני חושבת שדווקא הם זוכים להיכנס באופן אוטומטי למסלול תתקדמו. מסלול תתקדמו הוא מסלול מאוד מאוד ייחודי, שהמטרה שלו היא בעצם לתת מעטפת, הלוואי והיינו יכולים לתת אותה לכל חייל בצבא, אבל אי אפשר, יש לה באמת את המשאבים הנדרשים כדי לתת את המעטפת.
כן, הזאת. לתת את הליווי, את החונך כמו שאמרת, אבל בעצם הם מקבלים תפקידים מותאמים ספציפית, או שפתוחים בפניהם כל התפקידים בצבא שמתאימים לפרופיל?
אז היום למסלול תתקדמו, פתוחים ממש כלל התפקידים, כמו שאמרתי, מלבד התפקידים שהם דורשים נשיאת נשק או יציאה לקצונה בשלב הראשוני. אבל זה לא מונע מהם בעתיד. יש לנו כבר קצינים בתוך מסלול תתקדמו, יש משרתי קבע מתוך המסלול. לאחר שהם משרתים כחיילים, חווה דעת של מפקדים ושל בריאות הנפש מאפשרת את היציאה שלהם לקצונה. יש לנו עתודאים ותתקדמו.
יפה, ובעצם אבל הטירונות היא טירונות נפרדת למי שבפרויקט התקדמו, ואחר כך השירות עצמו, הם נטמעים בשירות יחד עם חיילים אחרים, שלא כן. במסגרת המסלול?
כן, הטירונות היא טירונות שמתבצעת בבסיס מחווה אלון, זה טירונות שהיא מותאמת על ידי סגל שמאוד מאוד מוכשר ומכיר את העיסוק באוכלוסייה, בצוותים שהם יותר קטנים, בחניכה שהיא יותר צמודה, עובדים איתם על ממש על הסתגלות לתוך מערכת צבאית בצורה יותר נינוחה ופחות נוקשה מטירונות רגילה.
נחיתה יותר רכה למערכת הצבאית.
ממש ככה. ואז אחרי זה השילוב הוא בכלל הבסיסים בארץ, בתפקידים בבסיסים סגורים, בתפקידי הדרכה, בתפקידי משאבי אנוש, ממש בכל תפקיד אפשרי, שצריך להגיד, הרוב הגדול של חיילי תתקדמו ביחידות, מלבד המפקד הישיר והחונכת, שגם לפעמים היא נפגשת איתו מחוץ לבסיס ולא בתוך הבסיס, כלל החברים האמיתיים שלו לא תמיד יודעים בכלל שהוא משלח למסלול.
לא יודעים. זה משהו שכן נשמר בסודיות.
זה בחירה של החייל. זה בחירה של. אם הוא מעוניין לשתף, נכון.
כי יש הרבה פעמים חשש שזה החשש שעולה מהמלשבים, שכאילו ידביקו להם תווית כזאת בכל מקום שהם ילכו בצבא, והתאגו אותם תחת התווית הזאת. אז את אומרת שזה לא מחויב.
נכון, בגלל זה גם החונכות שירות ייחודי, שהן תחת הענף, הן מאוד מתודרכות והן מכירות את העיסוק למול האוכלוסייה. יש בסיסים שהן מגיעות, הן לפני זה מורידות את השרוך, והן נפגשות עם החל כחברה שבאה לשבת איתו במשרד. יש חונכות שמבצעות את הפגישות האישיות מחוץ לבסיס, במקומות ציבוריים. הן ממש יודעות להתאים את עצמם למול החיילים. וצריך להגיד שגם בנושא הזה של פגישות חונכות, אנחנו עשינו שינוי לאחרונה, שאנחנו מתאימים את תדירות הפגישות למול הצרכים של החייל. אם בעבר כל חייל בפרויקט התקדמו נדרש להיפגש עם החונכת אחת לשבוע, היום אנחנו אומרים בהתאם לצורך של החייל ובהתאם לחוות דעת של החונכת. יש חיילים שנפגשים עם החונכת גם אחת לשלושה שבועות ואחת לחודש, בהתאם לצורך שלו ובהתאם גם לוותק זמן בשירות.
כן, ובאיזה מקרים באמת המקרים החריגים האלה את אומרת שלמעשה יאפשרו למי שהוגדר על הרצף להתגייס ולשרת בשירות רגיל? יש איזשהם קריטריונים שנבחנים?
הקריטריון הבולט, במיוחד שגורמי ברן מדייקים אותו, זה עניין היכולת עצמאות אבסולוטית. כשאנחנו מדברים על עצמאות, זה עצמאות של נסיעה בתחבורה ציבורית, זה עצמאות בהתארגנות בבוקר, בעמידה בזמנים, וביכולת נסיעת נשק, באופן שהוא רציף, הבחנה בניכר לתפל. אז גורמי ברן ממש מדייקים את האוכלוסייה, וצריך להגיד, כשיש ספק, אז הנטייה תהיה בעצם לצרף אותו לתוך פרויקט תתקדמו, זה לא ימנע ממנו בעתיד, את האפשרות גם לצאת מהמסלול. Yeah. גם היום אנחנו דנים במסגרת ועדה ברשות סגנית מפקדת מיטב, בחיילים שמבקשים תוך כדי שירות לצאת ממסלול תתקדמו, וכשבאמת כלל הגורמים מפקדים, גורמי ברן, חונכת, החוות דעת הן חיוביות, אנחנו באים לקראת החייל.
הבנתי, אבל את אומרת שזה מקרים מעכשיו והלאה, למרות שאני נתקלתי כן במקרים חריגים שנבחנו בעבר והחליטו להעביר מלשאבים מפרויקט התקדמו לגיוס כלל צהלי.
נכון.
אז היו מקרים כאלה, פשוט הם מקרים שהם היו יותר נדירים.
מאוד
והיום,
נדירים, נכון.
כן, והיום קצת מרחיבים את העניין הזה כדי לאפשר.
בדיוק.
הבנתי. מסלול ליאור, מה זה אומר ובאמת במה זה שונה? כי זה מסלול שיחסית חדש מהשנים האחרונות, טירונות יותר מקוצרת בתנאי יומיות וגם התפקידים עצמם צריכים למצוא להם תפקיד במרחק שהוא קרוב לבית ויומיות והכל. במה זה בעצם שונה מכאלה שבעבר היה מותאם להם פרופיל נפשי והיו נותנים להם את השבע לצורך העניין כדי שהם יהיו כל יום בבית? מה ההבדל?
אז ההבדל המרכזי הוא באמת נושא הטירונות. אותם חיילים שכרגע נמצאים תחת מסלול ליאור, זה לא אותם חיילים שבעבר היו מקבלים רק סעיף נפשי ומקבלים את התא שבע ושירות בתנאי יומיות. זה חיילים שעד לפני שנתיים אנחנו היינו פוגשים אותם בלשכת הגיוס, מקבלים פטור, ממש פטור משירות על סעיף 21, ואז במידה והם היו רוצים לשרת, הם היו ניגשים למסלולי ההתנדבות. פה אנחנו בעצם רואים את המקרים שבהם הסעיף הוא נפשי בלבד, צריך להגיד אין פה סעיפים שהם רפואיים, זה רק סעיף נפשי, וממש במעמד הוועדה גורמי בריאות הנפש אומרים, אם הוא יעשה טירונות שהיא בתנאי יומיות, הוא יצליח לבצע שירות צבאי, נתתי את הדוגמה הזאת באמת של הרטבה בלילה, כי זה נושא שהיה פוגש אותנו הרבה. מלשבים עם מוטיבציה מאוד גבוהה לעשות שירות משמעותי, גם עם נתוני איכות מאוד גבוהים, שפשוט הם היו באים ואומרים, אני לא יכול לישון בחדר עם עוד בני גילי, כשאני יודע שאני אקום בבוקר לאחר הרטבה, וזו סיטואציה שהיא מאוד לא נעימה. והטירונות הזאת, שהיא מתבצעת בשני מוקדים מרכזיים בארץ, בבסיסי הטירונות כלל צהלית, מחנה 80 וניצנים, במתכונת של 10 ימים, טירונות שהיא מקוצרת, אבל ממש דוחסים להם את כל המידע שחשוב שהם ילמדו וידעו, הם חוזרים כל יום הביתה, ובסיומה הם מקבלים את השיבוצים. השיבוצים מתבצעים ממש חליפה לפי מידה. מצד אחד, אנחנו נמצאים היום במיוחד בעת הזאת, שצהל צריך חיילים, אמנם המחסור המרכזי של צהל זה ביחידות לוחמים, בדרג כן. הנפרס, אבל גם בתומכי לחימה, ולכן אנחנו עושים שיבוצים שהם מותאמים למצות את היכולות של החיילים, בתפקידי תקשוב, בתפקידי מודיעין, כשהתנאי הוא באמת לעמוד במרחק של 60 קילומטר מהבית.
הם בעצם יכולים לקבל תפקידים, להתמיין לתפקידים איכותיים, למרות שהפרופיל הוא 45 נפשי, כי זה חשש מאוד גדול של הרבה שלא, שחוששים לחשוף את המצב האמיתי שלהם, כדי שזה לא יפגע להם בשיבוצים, בשירות.
אז זה ממש לא פוגע בשיבוצים, להפך, הגורמים שעוסקים בשיבוץ של האוכלוסייה הזאת, במדור איתור ומיון, הם ממש עושים דיוק של השיבוץ, כלפי כל חייל שמשוייך למסלול.
ומה קורה אם מתאימים את הפרופיל הזה בשלב יחסית מאוחר? לקראת הגיוס, לצורך העניין, אם זה כמה חודשים לפני הגיוס, אז הרבה פעמים יש שיבוצים, כמו השיבוצים שאת אומרת, בתקשוב, במודיעין, שהם לאו דווקא פתוחים.
אז אנחנו במיטב יודעים למצוא את הפתרונות, זה ממש בחינה של כל מקרה לגופו, ואם אנחנו מבינים שיש פה מישהו בעל יכולות מסוימות, אז אפשר גם לדחות את גיוסו. לרוב אנחנו ננהל שיח עם המלשה בהקשר הזה. שואל אותו, האם אתה מעוניין בתפקיד XYZ, אבל להתגייס עכשיו, או לדחות את גיוסך ולהספיק להתמיין לתפקידים כאלו ואחרים.
כן, ועניין המוטיבציה, עד כמה הוא משפיע? מישהו לא רוצה, לא מביע מוטיבציה להיות במסלול הזה ולא רוצה.
אז אני אגיד שעניין המוטיבציה הוא מרכיב מאוד משמעותי, בשלושת המסלולים האלה שאני עוסקת בהם, גם במסלול ליאור, גם בתתקדמו, וגם במסלול ההתנדבות. כי בעצם אנחנו מדברים פה על אוכלוסייה שהם לא חייבים היו לעשות שירות צבאי. הם יכולים לעשות את השירות הצבאי בהתאם להתאמות שאנחנו ניתן. ואם אנחנו מבינים שמרכיב המוטיבציה הוא מאוד מאוד נמוך, ממש על סף החוסר רצון לשרת בצבא, אז אנחנו נבחן את זה בהתאם. צריך להגיד שמסלול ליאור הוא לא לבחירת המלשב. אם הוא נמצא מתאים, אז הוא מחויב בשירות במסלול. אבל אנחנו כן מקבלים פניות כאלה, ואנחנו דנים בהם באופן פרטני, ומעלים לגורמי הברן גם לבחינה חוזרת. לא מעט פעמים אנחנו גם מוציאים לפטור.
כן, כאילו יכול להיות מצב שמישהו הובחן עם 45 נפשי, התאימו אותו לליאור, הוא מביע חוסר מוטיבציה מוחלט, ואז בוחנים מחדש את הקשירות שלו, את אומרת נכון. בעצם. את יודעת להגיד לי מספרים פחות או יותר, אני מניחה שגם המסלול הזה זה מסלול שהוא מוגבל, אין כל כך הרבה שאפשר להכניס כל שנה, אני מניחה.
כיום משרתים במסלול ליאור כ-750 חיילים בשירות, אבל אני כן יכולה להגיד שאנחנו רואים ממש עלייה הדרגתית בכמות המלשבים שמיועדים למסלול, כמו ביתר המסלולים, גם במסלול ההתנדבות, החל מתחילת מלחמת חרבות ברזל, אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד משמעותית במוטיבציה של בעלי פטור להגיע לצבא ולהתנדב, וגם במסלול תתקדמו, כמו שאמרתי, התוכנית התחילה כתוכנית שמגייסים 30, והיום אנחנו נמצאים במעל 700 חיילים בשירות.
היחידה, עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
דיברת קצת על התנדבות ונראה לי שזה דווקא יהיה מקום טוב קצת לדבר על זה, למרות שזה לא רק בהקשר של פרויקט תתקדמו. אז נכון, יש כאלה שהם בתפקוד קצת יותר נמוך, ואז הם בעצם מקבלים פטור מהשירות, והם מחליטים אם להתנדב לצבא, ומגישים בקשה. יש כאלה שפוטרו מסיבה רפואית או מסיבה נפשית, ואז הם מחליטים אם להתנדב לצבא. אתם בעצם מתעסקים באלה שמעולם לא שירתו, נמצאו בלתי קשירים לשירות מסיבה כזאת או אחרת, ומבקשים להתנדב לצבא, שלא היו מעולם חיילים, נכון?
נכון.
אז בואי תספרי לי קצת איך זה הולך מבחינת המסלולים.
אז ממש דייקת בהגדרה המקצועית, המתנדבים לצהל, אלו שהוגדרו על ידי גורמי הרפואה או גורמי בריאות הנפש, כבלתי קשירים תמידית. זאת ממש ההגדרה, הם מקבלים פרופיל 21, שזה או רפואי או נפשי, ואז בעצם הם יכולים להגיש בקשת התנדבות. בבקשת ההתנדבות בעצם אנחנו מעבירים את זה לגורמי ברן במסלול הנפשי, וגורמי מיור, שזה מיון רפואי בהקשר הרפואי, ואז אנחנו בעצם מחלקים את זה לשלושה מסלולים, שזה גם עבודה שעשינו אותה ממש בשנתיים האחרונות, שהמטרה של העבודת מטה הזאת הייתה לקצר את זמן הטיפול בבקשות ההתנדבות, כי זה באמת מקרים שהם יותר מורכבים, ובעצם חילקנו את זה לשלושה מסלולים. המסלול הירוק, שזה מסלול שהוא אישור עקרוני להתנדבות, כבר במעמד הוועדה הרפואית בלשכת הגיוס, הרופאים אומרים, אתה מאושר עקרונית להתנדבות. מדובר פה ב-60% ממקבלי הפטור. כשאנחנו מדברים פה על מחלות כמו סכרת, קרון, ליקויי ראייה או שמיעה, ואז הרופא בלשכת הגיוס נותן לו את האישור העקרוני, ומתחילים איתו בעצם את כל הליכי המיון והשיבוץ.
בלי קשר לזה אם הוא ביקש להתנדב או לא ביקש, הרופא זה משהו שהוא מיוזמתו אומר?
אומר לו, אתה עקרונית יכול להתנדב אם אתה רוצה.
אוקיי.
המסלול הצהוב זה מסלול שהוא בעצם נדרש בבחינה קצת יותר מעמיקה, שזה רופאים מוסמכים בענף מיון רפואי, מדובר פה על כ-30% ממקבלי הפטור, שפה מדובר במחלות כמו לדוגמה מחלימים מסרטן, אלרגיות שהן מסכנות חיים, שזה אוכלוסייה שהיא בסיכון יותר גבוה, ולכן נדרש העמקה נוספת. אלו בקשות שבאמת לוקחות קצת יותר זמן.
כמה זה יותר זמן?
זה לבחינות הרפואיות, זה לוקח כחצי שנה, 6 חודשים לפחות. הרבה פעמים זה תיקים שנדרשים מספר פעמים בדרישות לאישורים נוספים, כי הם מביאים לדוגמה מסמך מסוים, בדיקות דם, בדיקות שתן, רואים ממצאים מסוימים, דורשים אישורים נוספים בעקבות הממצאים, כי פה באמת חשוב לרופאים בצבא לוודא שכשאנחנו מאשרים אותו לגיוס, הוא באמת קשיר לגיוס, ואנחנו לא חלילה נחמיר את מצבו בעת השירות הצבאי.
והמסלול הרגיל, כשזה במסלול ירוק, כמה זה מקצר את התהליך?
במסלול הירוק, תוך כ3 חודשים, הרופאים יודעים להגיד לנו אם הוא מאושר להתנדבות.
אוקיי, אבל ברגע שהרופאים אומרים, עדיין זה צריך לעבור את ההליך הבירוקרטי של מיטב, לא? את המיון, את השיבוץ, כי בכל זאת מתנדב, הבנתי, גם מאפשרים לו לבחור תפקיד.
אז במסלול הירוק, מה שעשינו זה בעצם שאנחנו מתחילים את הליכי המיון והשיבוץ תוך כדי הבחינה של הרופאים. זה ממש משהו שנעשה
במקביל.
וצריך להגיד, היום אנחנו עובדים עם מתנדבים בדומה לחלונות המיון הכלל צהלי, יש 2 חלונות מיון, אנחנו משייכים את המתנדבים לכל אחד מחלונות המיון, הם מקבלים את הזימונים למיונים לכלל חמן, לתקשוב, לחיל האוויר, במידה והם לא עוברים את המיונים, אנחנו משבצים אותם בהתאם לנתוני האיכות. כמובן שאם בסוף המתנדב אומר, אני לא רוצה את התפקיד, אנחנו לא נגייס אותו בכוח. אנחנו
מאפשרים לו, נותנים לו גם את האופציה הזאת של שאלון העדפות כמו שנותנים לחייל רגיל, או מאפשרים לו להגיש בקשה עם תפקידים שיותר מעניינים אותו, ולפי זה?
אז כן, ממש ככה. יש להם שאלון העדפות שנפתח באופן שמותאם לסעיפים הרפואיים שהם מקבלים, שזה אותם תפקידים, ובנוסף יש להם מקום לפרט על תפקידים שהם היו רוצים למרות שלא נפתחו, ואז אנחנו בודקים, זה נקרא החרגות רפואיות. אם לאותו תפקיד ספציפי, למרות הסעיפי ליקוי, אנחנו יכולים לבצע החרגות, ולא מעט פעמים הרופאים כן מאשרים לנו לבצע את ההחרגות.
הבנתי, ויש עוד מסלול נוסף?
נכון, אז המסלול האדום, שזה כ-10% ממקבלי הפטור, שפה באמת מדובר במקרים שבהם קשה לגורמי הרפואה לנטר את המצב הרפואי של אותו מלשב. זאת אומרת, מדובר פה באיזשהם מחלות שהן לא יציבות, ואז אנחנו לא מצליחים לאשר את זה לגיוס, אבל בשונה מעבר, אנחנו יודעים מאוד מהר להגיד לו, אתה במסלול האדום, אתה לא מאושר, ולייצר פה איזושהי ודאות ולא ציפייה מתמשכת.
כן, תוך פרק זמן יחסית קצר.
נכון.
הבנתי, אבל בעצם כל מה שדיברת, כל המסלולים הם זה בהיבט הרפואי.
נכון.
ובהיבט הנפשי זה סגה אחרת.
בהיבט הנפשי זה סגה שהיא קצת יותר מורכבת, כי זה משהו שהוא לוקח יותר זמן. בסוף כוח האדם בצבא מוגבל בהיבט קבנים ופסיכיאטרים. גם פה עשינו כברת דרך במיטב, ויש לנו ממש מרכז אבחון ומיון עם קצינה שהיא קבנית שעוסקת בבדיקות של תיקי מתנדבים בלבד, ואז כמובן מקדם לנו את פרק זמן הטיפול בבקשות, אבל פה בשונה ממסלולי הרפואה, אנחנו בודקים את זה באופן שהוא מעמיק, ובמידה והמתנדב מאושר לגיוס, רק אז אנחנו מתחילים איתו את הליכי הסיווג והשיבוץ, נכון? צריך להגיד שישנם גם מקרים שאנחנו מפנים לעמותות, ואז אנחנו אומרים למתנדבים, אתם על רקע נפשי, אתה יכול להתנדב אלינו לשירות, בליווי של עמותה שהיא עמותה תומכת, אנחנו יודעים לעבוד, יש לנו לא מעט עמותות שעובדות עם הצבא באופן רציף.
שבעצם העמותה נותנת לו חונך ונותנת לו ליווי ועזרה, בדומה לפרויקט התקדמו קצת?
נכון, רק שזה עמותה אזרחית.
רק שזה עמותה אזרחית.
נכון.
שזה במקרים שהם כביכול לא במסלול הירוק להתנדבות.
נכון.
והתהליך שם הוא תהליך יותר ארוך?
באופן כללי, ההתנדבות על רקע נפשי היא קצת יותר מורכבת, גם בהיבטי הסיווג הביטחוני וגם בהיבטי הבחינה של חוות דעת פסיכיאטריות, פסיכולוגיות, זה משהו שלוקח כחצי שנה.
והתקופות של השירות הן בעצם אמורות להיות אותן תקופות חופפות לשירות של חיילים רגילים בהתנדבות?
כן, כאשר יש לנו לאחר פרק זמן של שנה, קבלת המלצות מפקדים, וכמובן בחירת הבקשה של החייל, האם להמשיך לשנה נוספת, או האם לסיים את השירות.
זה לא באופן אוטומטי ממשיך.
נכון.
מתחשבים בבקשה של החייל אם הוא מרגיש שהוא לא יכול להמשיך או
נכון.
משהו כזה. ומבחינת רפואה, מי גורמי הרפואה שאחראים במקרים לצורך העניין בגיוס מתנדבים על רקע רפואי, מי אחראי?
אז מתנדבים, ברגע שהם מתגייסים לצבא, הם בעצם חותמים בלשכת הגיוס על כל המסמכים, שבהם הם מבינים שהטיפול הרפואי שלהם הוא על ידי גורמים באזרחות, הם ממשיכים להיות מטופלים על ידי קופות החולים, שזה משהו שהוא מאוד חשוב בהקשר הזה, כי יש גם טיפולים מסוימים שיודעים לתת אותם באזרחות, שבצבא אנחנו לא יודעים
כן.
לתת.
וגם מצד שני, גם זה מקל עליהם מאוד, אם הם צריכים איזשהו תור, איזושהי בדיקה, מאשר המרפאות הצבאיות, בכל זאת זה משהו שגם הם רגילים אליו כבר, וזה מקל גם עליהם. ובעצם כל המסלולים האלה של ההתנדבות שדיברת, זה רק, כמו שאמרנו, כאלה שמלכתחילה נמצאו בלתי קשירים, לא היו יום אחד כחיילים בצבא. וכאלה שבעצם התגייסו ושוחררו מסיבה רפואית או נפשית, אז הם נקראים בעצם מוחזרי שירות, והם נמצאים תחת טיפול אחר.
כן, יש לנו מדור במיטב שנקרא מדור תנופה, שהוא בעצם עוסק בחיילים בשירות, שתוך כדי השירות קיבלו סעיף 21, לאחר חצי שנה של התרעננות, נקרא לזה, בבית, ולאחר קבלת חוות דעת, אם זה בהיבט הרפואי או אם זה בהיבט הנפשי, הם יכולים להגיש בקשה לחזור לשירות, ואז הם בעצם חוזרים לפרק הזמן שנותר להם למול השירות שהם כבר ביצעו.
זאת אומרת שהם, נגיד, שוחררו, חייבים להמתין בבית חצי שנה, ורק אז הם יכולים להגיש את הבקשה להתנדבות?
הם יכולים להגיש אותה לפני, אבל אנחנו צריכים לראות שיש לפחות
חצי שנה שעברה.
שינוי של המצב הנפשי שלהם. ברפואי הם גם יכולים להגיש לפני בנפשי, פשוט מאוד.
כן.
אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שאם אותו חייל או חיילת שוחררו מהצבא על רקע נפשי, אז לראות איזושהי תקופה של הסתגלות באזרחות וחוות דעת של גורם מקצועי שמעיד על שינוי.
על שינוי. אבל ברפואי את אומרת שיכולים בתקופות גם יותר קצרות להגיש בקשה, אבל בכל מקרה מחכים את התקופה של חצי שנה, לא יחזירו אותם.
לא, ברפואי יכולים להחזיר.
ברפואי יכולים להחזיר אותם.
זה ממש תלוי מקרה רפואי, אם זה פציעה, אם זה...
והטיפול והתהליך הוא אורך אותו פרק זמן כמו במסלול התנדבות רגיל, צורך העניין יש גם הפרדה כזאת של ירוק כתום אדום?
אין הפרדה של מסלולים, זה נכנס לאותם רופאים ואותם קבנים, אנחנו עדיין מדברים על אותו כוח אדם שצריך לעשות כן. בכל הבדיקות האלה, אבל כן מוחזרי שירות מקבלים תיעדוף בעצם בבחינה, תלוי בפרק הזמן שהם בעצם משוחררים.
כן. וגם במקרה שלהם לצורך העניין אם הם היו בתפקיד מסוים בצבא והם רוצים עכשיו להיות בתפקיד אחר ולבחור תפקידים אחרים, אז זה משהו שמאפשרים להם או מגבילים אותם יותר, כי אם לצורך העניין מישהו כבר היה בשירות תקופה של חצי שנה שנה, ואז טווח השירות שלו קצר יותר מחייל רגיל, אז זה משהו שמשפיע ואומרים לו, לא, אתה, את התפקיד הזה לא יכול לעשות כי אין לך יתרת שירות מספיקה, ואת התפקיד הזה כן.
אז ההגבלה לא נובעת מעצם זה שהם מוחזרים לשירות, לא בטוח הם יוכלו לחזור לאותו תפקיד שהם ביצעו, כי יכול להיות שהסעיפים הרפואיים או הנפשיים שיש להם כבר פוסלים אותם מאותו תפקיד, אז בהכרח הם יקבלו אפשרויות שיבוץ בהתאם לסעיפים.
בהתאם לסעיפים, אבל אם לצורך העניין התפקיד נגיד כן מתאים, אבל ההפך, המוחזר שירות לא רוצה לשרת בתפקיד הזה, זה לא מחייבים אותו, אומרים לו, אתה יכול להמשיך באותו תפקיד הזה, אתה תישאר שם.
לא.
מאפשרים,
אנחנו מאפשרים שיבוץ לתפקידים אחרים.
מאפשרים בחירה.
נכון, מנהלים שיח עם המלשב.
וגם שם יש את העניין הזה של חוות דעת מפקדים, אמרת, אחרי תקופה מסוימת בשירות, כדי לראות אם ממשיכים.
למול יתרת השירות.
כן, למול יתרת השירות. אני ממש מודה לך.
תודה לכם על הספורט.
שהיית פה, ובאמת נתת לנו הרבה מאוד מידע, שאני בטוחה שיעזור להרבה מאוד מלשבים והורים של מלשבים. תודה.
שמחתי באמת להיות פה, וכמובן אני אגיד שלכל שאלה אפשר לפנות אלינו למוקד מיטב 111 שלוחה 1 ולתת את המידע, וכמובן גם הכל נמצא באתר מתגייסים.
מצוין, תודה רבה.
תודה לך.
תודה שהייתם איתנו בפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש, ואנחנו נמצאים כאן כדי לענות לכם על כל מיני שאלות שיכולות להתעורר לפני הגיוס, בגיוס, גם אם אתם הורים של מתגייסים וגם אם אתם עומדים להתגייס בעצמכם, ונתראה בפרק הבא.
היחידה בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. הפודקאסטים של 103 FM.